שלום לכולם, לכל מי שהגיע אלינו לערב באמת המיוחד הזה, וברכה מיוחדת למאזיני הפודקאסט סוגיה ישראלית. היה ממש כיף להיות כאן בכניסה ולקבל את כל התגובות החמות שלכם, באמת באמת מחמם את הלב. חבר שראה את הפרסום לערב הזה שאל אותי היום, תגיד מתן, הערב הזה שאתם עושים נראה ממש מעניין, דוברים מגוונים, רואים שבאתם לעשות בלגן, אבל רק תגיד לי, מה ההקשר של הערב? זה תנ"ך? שזה אקטואליה. ואני כמו יהודי פשוט, שמשתדל גם לאהוב את התנ"ך, אמרתי לו, גם וגם. אז בכמה מילים קצרות, אני אבקש למסגר את הדיון שלנו, להציג את הדוברים המכובדים שהגיעו לכאן מרחוק, ונצלול מיד לעומקם של דברים. אז משמו של אריה הקדוש נאמר כי הכל הולך אחר ההתחלה. וגם מבלי לרדת לעומקים שגנוזים במשפט הזה, אפשר באינטואיציה פשוטה לחוש באמיתות של התובנה הזו, לעתים קרובות. ובהקשרים רבים בחיים שלנו, דווקא חשיפת נקודת הראשית היא זו שמעניקה פשר ומשמעות לתהליך כולו. הוגים רבים, היסטוריונים, אנתרופולוגים, פסיכולוגים, טענו שכל תרבות חפצת חיים צריכה לדבר ברצינות על סיפורי היסוד שלה, ועדיף מכמה נקודות מבט מנוגדות. זה בדיוק מה שאנחנו משתדלים לעשות בפודקאסט סוגיה ישראלית, וזה בדיוק מה שנשתדל לעשות בערב הזה. היום נבקש להעלות שאלות יסודיות שמהדהדות לאורך תולדות ישראל, על היחס והגישה ללימוד ופרשנות תנ"ך, על המשותף והמפריד בין גישות שונות, וגם על מה שיש לתורה לספר לנו, על המחלוקות שמפלגות את עם ישראל אלפי שנים אחר תום עידן הנבואה, בעצם על הרלוונטיות של התנ"ך לזמן הזה. כל זאת מתוך אחת הסוגיות שמציפה אולי לראשונה את הרגע שבו מחלוקת קשה מובילה לשתיקה, שמובילה לשנאה, אולי מלחמת האחים הראשונה בהיסטוריה של העם שלנו, פרשיית מכירת יוסף שבספר בראשית. אז מה נעשה היום? ביקשתי מארבעת הדוברים המכובדים שאיתנו לעלות בזה אחר זה להרצאה קצרה וממוקדת בסגנון הרצאה TED של רבע שעה, על מנת שידגימו לנו דרך פרשיית מכירת יוסף, ואפשר גם דרך דמותו של יוסף והריב בין האחים, את תפיסות עולמם הפרשניות, באיזה כלים הם משתמשים, מהן הנחות היסוד שלהם כשהם ניגשים לפסוקים העתיקים, ובסיום דבריהם ביקשתי שיתנו לנו גם הצצה קטנה למחשבות שלהם בנוגע להדהוד, כן או לא, של ריב האחים הזה בתוך החברה הישראלית של ימינו. אז לאחר ארבע הרצאות נשב כולנו יחד לפאנל משותף כדי לדון גם בפרשנות תנ"ך היום, ובעיקר בלקחים, במשמעויות של מכירת יוסף לזמן הזה. אז אני מתכבד להציג את הדוברים שלנו. יפתח את הערב מי שהגיע אלינו הישר מהגליל הרחוק, דוקטור אורן יהי שלום. אורן הוא מחבר הספר שמע ישראל, יהדות חילונית, מהרמב״ם ועד אחד העם, ספר מרתק ומאתגר כשלעצמו, מוסמך כרב חילוני ופעיל חברתי בולט בתחומי חינוך וזהות חילונית בישראל. שלום לך אורן, תודה רבה. אחריו יעלה מורה ותיק לתנ"ך שהגיע מהדרום הרחוק, נתנאל אלינסון, דובר בולט בענייני זהות יהודית וישראליות, מחברם של מספר ספרים, ביניהם קיצור תולדות הישראליות. כיום הוא מוביל את המיזם תנ"ך ישראלי, במסגרתו יצאו פירושים פרי עטו על ספרי שופטים ושמואל. שלום לך נתנאל. הדובר השלישי יהיה הרב אוריה ענבל, ראש בית מדרש הגר"א בירושלים, או צריך לומר הגרו, לא יודע. בבית המדרש שלו, במקביל לימודי גמרא שרווחים במסגרת ישיבות וקולים חרדים, נלמדים לעומק גם סוגיות בתנ"ך, במחשבת ישראל, ענייני מחשבה ואמונה, תוך התמודדות עם שאלות הזמן והתרבות הנוכחית. שלום הרב אוריה. ויחתום את חלק ההרצאות, כמובן אכלו הרב אורי שרקי, רק למי שבטעות לא מכיר מהפודקאסט סוגיה ישראלית עם הרב אורי שרקי, מהרבנים והוגי הדעות הבולטים בציונות הדתית, יו"ר ארגון ברית עולם שעוסק במסר האוניברסלי של היהדות, ראש בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, הרב חיבר ספרים רבים, ולענייננו היום הוציא ממש לאחרונה כרך נוסף בסדרת שמי קדם הפירוש שלו על התורה. הכרך הזה הוא כרך נוסף על ספר בראשית. השקפתו של הרב היא המנוע מאחורי ביאורי העומק שאנחנו עורכים כאן בפודקאסט בכלל. אז אני רוצה לומר, לא בכל יום זוכים לראות על במה אחת תלמיד חכם, חרדי ליטאי, רב בכיר בציונות הדתית, רב חילוני, מורה דגול לתנ"ך ואי שטח. אז אני רוצה להודות לכם על עצם הנכונות להגיע ולדבר על במה אחת, זה כבר נראה לי הישג שלעצמו בהתחשב ברוח הזמן. דוקטור אורן יהי שלום, הבמה שלך רבע שעה, אני יקה, אז אני אסמן לך ככה ב...
שלום, אני צריך לדבר מאוד מהר כמו מתן, כדי שזה יהיה רבע שעה. אז תודה לכם על ההזמנה, אני שמח. אני בסביבה אורתודוקסית נדרשות כמה השלמות. אני גם מייסד של בית מדרש שנקרא שיחה בגליל, אפשר למצוא ביוטיוב. ולאחרונה גם יזמנו יוזמה ציבורית שנקראת אנחנו היהדות של מגילת העצמאות, כדי, אני הורס לעצמי את הפאנץ' של הדברים, אבל זה בעצם חלק מהעניין. אני גם שמח להיות כאן, בין השאר כדי לומר שאם יש כאן ניסיון לייצג זרמים בתרבות, חסרים שני זרמים, על הבמה, הזרם הגדול ביותר נשים איננו מופיע כאן. רוב המומחים לתנך שאני מכיר הם מומחיות, אני אישית. במקרה יצא ככה. וכמובן, הזרם השני בגודלו אחרי החילוניים הם הרפורמים. תמיד טוב שיהיו כל מיני, אבל זה אירוע פרטי, ואני שמחתי כמה חברים יושבו לי על הראש. אמרתי, אנחנו אחדות עם ישראל, חשוב להכיר, חשוב לדבר, חשוב להתווכח. אני אנסה לייצג גישה להוראת התנך שהיא צוהר להשקפה יהודית הומניסטית חילונית. אפשר לקרוא ליהדות כתרבות. אבל, דיסקליימר, אני לא מומחה לתנך וגם לא להוראת התנך. אני בתחום רחב יותר של פילוסופיה של החינוך ההומניסטי חילוני. יש לי מה לומר על הנרטיב הזה, הנרטיב היהודי הזה, מאדם שנברא בצלם, דרך שושלת הלל, פילון, אני מאוד אוהב, סעדיה גאון, רמב״ם, אבן עזרא, עד ההשכלה, קרוכמל שאני אזכיר פה, והציונות, ועוד כמה. כתבתי ספר שהוזכר פה על היהדות, על הנרטיב הזה, המרכזי הזה, שאני מחבר אותו לנרטיב רחב, שהוא נמצא לדעתי בליבו של מה שאני קורא יהדות מגילת העצמאות. אז אני אציג פה גישה שהיא לא ממש פדגוגית. למה? כי בין השאר בפדגוגיה חשוב מה הגיל. אני אוהב מאוד את מסכת פסחים שאומרת כדעת בנו אביו מלמדו. כן? שיסתדר עם הגילאים, לא חייבים כל דבר לתת לו. זהו. אז החברים שלי במכון הגות, יש הרבה מומחים כאמור מומחיות לתנך. ניסחנו פעם, עקב המשבר של הוראת התנך בחינוך הממלכתי החילוני, מסמך שקראנו לו תנך כפסיפס תרבות. ואני בעצם רוצה לנסות לייצג את זה כאן. עשינו את זה כמובן לאור כל הבלגן והביקורת שאני חוסך כאן מכם, את מה שאני בדרך כלל עושה, זה ביקורת כלפי הזרם החילוני, זה מה שאותי מעניין. ביקורת פנימית על הוראת המקרא, על הבעיות שיש לנו, ויש לנו המון. הגישה הזאת נטועה בתוך השקפה רחבה יותר של אמונה באדם. שנברא בצלם, שיש בו תבונה ויכולת להשכיל, לבחור, להיות חופשי. ומכאן שירקו שווה ופעילותו הטובה מכוונת לתיקון עולם, אבל העולם הזה, להעיר את החיים שלפני המוות. רמב״ם אהב לצטט את תהילים, ואני אוהב לצטט אותו, באורך נראה אור. אמר ככה, לאורך המורה נבוכים, הוא עושה את זה הרבה פעמים. השכל שלנו יכול, לכן חינוך הוא מסע, מסע אל הטוב. זו פעולה רוחנית בעצם. ואני הנחתי את זה כבר בהתחלה, את האמירות האלה, כדי להבהיר שאלוהים לא אויב של הגישה החילונית. להפך, השכלה החילונית, כשיורדים לתוכה, היסוד שלה זה בהומניזם, מתוך השקפות מונותאיסטיות צרופות. בין השלב של רמב״ם, כפי שהצגתי בספר, אבל במילים אחרות, אין לנו בעיה עם אלוהים, רק עם חלק מהמתיימרים להיות צוותי הקרקע שלו. זה בעצם הדיון שאנחנו מנהלים, אני, באופן אישי. ואני כמובן כופר בגישה של חילונית ריקנות, אבל זה יהיה בפאנל. מה זה תנך כפסיפס תרבות? אני אמחיש את זה בסיפור אמיתי, באמת אמיתי. אמא של חבר שלי נפטרה, לא מזמן, הוא מצא בבית מזוודה עם מלא מכתבים של אבא שלו, שנפטר מזמן והיה באצל, בזמן שהמשפחה שלו נשארה, לא עלו לארץ, נשארו בפולין. עד הסוף אמר, הרבה מכתבים, והוא בשקיקה מנסה לפענח ולהבין כל דבר בקשרו, והיום AI עוזר, רואים שם אהבות ופחדים וקצת דברים שלא כתובים גם, מה זה, למה הם לא כתבו על משהו? חשוב לו לדעת את זה, לחבק את זה, זה הכל שלו. הוא רוצה ללמוד מזה דברים, לדון בזה, וגם להוריש את זה לילדים שלו, לכן הוא עובד על זה קשה. בקיצור, הבנתם, אני אוהב תנך, זה הכל שלי. אבא שלי אישית היה מנהל בית ספר, מורה למקרא ולשון. כל שבת היינו עם תנך מסתובבים בכל מיני מקומות בארץ. אני מכיר איפה לפתוח, את שמואל ד' עם אהרון הברית, איפה לפתוח וכו'. במבט רחב אני רוצה לומר, איך אנחנו מחזיקים, אנחנו חילונים, הומניסטים, איך אנחנו מחזיקים תנך? בגישה רב-ממדית, אוהבת, סקרנית, שואלת, קצת ביקורתית, כלומר, לא רק חוקרת, אלא מעריכה שלא הכל דבש, זה טקסט מהחיים. פתוחה, פתוחה לדיון מוסרי, מעוניינת להכיר, להתמצא, ומתוך כך לדון ולעצב אדם, אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו. מי יודע מאיפה הציטוט? זאת המטרה הראשונה, במטרות החינוך הממלכתי של מדינת ישראל. כלל ילדי ישראל מחויבים למטרה, למטרות 11, וזאת הראשונה. בואו נדבר קצת על הפסיפס ושכבות בפסיפס. אתם יודעים שארכיאולוגים מוצאים פסיפס, דבר ראשון, הם חופרים מתחת. גם השכבות מתחת חשובות מאוד, לומדים ממון על הפסיפס עצמו. וכמובן, יש שם מטבעות, אתם יודעים שאלה. אז מה יש לנו בתנך, בתצריף הזה של שכבות? יש בו פוליפוניה, אני רק נותן פה דוגמאות, כי אני כאן לא רוצה להאריך. יש בו פוליפוניה, הרבה קולות, דעות, מגמות אנושיות. לכן כל אמונה בתנך, כל גישה ספציפית, למשל להשגחה או למוסר, מעניינת אותי. ומאפשרת לי לעצב את ההשקפות שלי. גם כשאלוהים הוא גיבור הסיפור, המסר הוא כלפי האדם. יש בתנך עושר ספרותי עצום, ז'אנרים בלי סוף. אין כמו העברית של ישעיהו למשל, גם אם זה יותר מישעיהו אחד, אבל זה מאוד יפה. גם כשאני יודע את זה. אני מתמוגג משירת האזינו הגאונית, שהיא בשבת הבר מצווה שלי במקרה, ואני חוגג אותה לאורך כל הדרך. עד השיר שלאה גולדברג כתבה ברוח הזו, מי שמכיר, עמוק בטל פועם לבבי. כנסו לשיר, תראו, היא קראה את שירת האזינו, והתרגשה. התנך ארצי מאוד מאוד מאוד. הוא מכוון אל החיים, לא לעולמות אחרים. אין בעולם הבא, וגם לא אולימפוס של אלים עם הבעיות שלהם. התנך מאיר את הארץ ובעיותיה. ואני אוהב את המשפט הזה ששמעתי מאחד החוקרים של התנך. אף אחד לא כתב את התנך. מרוב עריכות וכותבים, אין יד אחת שאפשר לתפוס, והמון זמנים, וזה הופך לתעלומה שהיא עצמה מרתקת אותי, כי כל טקסט חייב שיהיה לו קונטקסט. למשל, אני אתן דוגמה שאולי אתם מכירים, רמב״ם, מקם את הציוויים של הקורבנות, שזה חלק די גדול מהחומש. בתוך ההקשר, ההיסטורי, זה היה אז מלחמה, כל האלילים ורצו להבחין, אז אם אתם מכירים, החל מפרק למד ב' של ג', הוא ממש מסביר כל הזמן הציוויים האלה בהקשר, הטעם שלהם היה נכון אז. ואז אנחנו מבינים הרבה מאוד דברים, כמובן. וזה פתח גישות מוחרות יותר של עזר ימין הידומים, ועוד נראה קרוחמל. בקיצור, זה הריבוי והקונטקסט אותי מאוד מעניין. כל דמויות התנך אנושיות מאוד, ארציות, תורות. אין מיתולוגיות כאלה דומות. זה מאוד יפה לראות את זה. בקיצור, ברואת התנך, ברוח הומניסטית, גולת הכותרת היא היצירה האנושית. זה אומר שיש יוצרים ויש הקשר, כולל גיאוגרפיה, מזרח קדום, יש השקפות, דיון מוסרי, והיצירה הזאת נמשכת עד ימינו. לזה קראנו תנך בראי הדורות. כלומר, זה טוב להכיר פרשנים, מדרשים, קבלה, שאני פחות מתמצא בה, אז לא נותן כאן דוגמאות, עד השירה של ימינו. אבל חשוב שתדעו שמנקודת מבטי, כל הפירושים מעולים הם פירושים אנושיים. לא סמכות, לא מקור קודש, אלא מקור להשראה. וזה כאן עובר הקו הדק שהפעולה הדתית היא בעצם סוג של תיווך מחייב. אבל לא ניכנס פה לתיאוריות, אולי אחרי זה. אני רוצה לתת דוגמה מתוך נחמן קרוחמל שאני מעריץ אותו. הוא מעריץ את רמב״ם. ובמורה נבחי הזמן, הוא אבי המשכילים למי שלא מכיר. נחשב אבי המשכילים. ממנו יצאו כמעט כל הזה, בראשית המאה ה-19, כן? 100 שנה. הוא מדגים את זה באמצעות מזמור קופלה מזיין שכולכם מכירים, לכן בחרתי בו על נערות בבל. כידוע, חזל קבעו שזה דוד צפה ברוח הקודש. אבל תראו מה אומר נחמן קרוחמל, אדם שהוא כמובן רב, הוא מגיע מתוך הדבר הזה. הוא מבהיר, כבר, אני מצטט, שכבר בדור הזה הוא אומר, לא יפעל זה בליבות הקוראים והשומעים היודעים וצעירי הימים לפי מצב מדע דור זה, כלומר הידע שיש להם בראש, הם לא יאמינו. והוא מתאר את זה שמאז שמואל הנגיד, כמובן אחריו רמב״ם, ובימי הביניים, החלו לחקור ולהעמיד כל עניין ועניין בזמן חיבורו הנכון לו. אין? נחמן קרוחמל. ואז הוא אומר, ומה התועלת שיש, שאנחנו מקבלים לתלמידים? הוא אומר, רק ככה הילדים יוכלו להבין, למשל, משורר בחום לבבו ורוחו המלאה. רק על דרך זה כל דברי המזמור אש לוהט שלהבת יא. מה שלא יושג כלל בהקדים המזמור בפי דוד. הנה עימות של גישה, מתחיל פה גישה פתוחה. אני התחיל הרבה קודם, מבן עזרא וכל זה. התחיל, סליחה, כן, כמובן כל זה, אני לא רוצה פה לעשות את כל ההיסטוריה של זה. אחד העם אמר שמורה נבוכי הזמן זה כנראה הספר האחרון שראוי לשם השכלה. אני ממליץ להכיר אותו, הרבה פילוסופיה. ועכשיו נרד לבור של סיפור יוסף. רק אני אתן דוגמאות מתוך הסיפור כדי להמחיש משהו. מישהו ברור לגמרי, מישהו השאיר לנו כאן הרמוניה ספרותית מדהימה. אני לא ניכנס פה לכל העניינים, אבל ברור לכם שזה זה, 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 זה חצי מבראשית, זה דבר מדהים. שלושה צמדים של חלומות. הלחם שאכלו אחים ברשעותם, צץ שוב בלחם שיוסף מסביר להם. 17 שנות יוסף כידוע, זה 17 שנות יעקב. למרות ששני ימי חיי זה ביטוי מקראי, חוזר על עצמו לאו דווקא בפרשנות הזאת. בקיצור, יש הרבה דברים. הבגד שהוא מוטיב שמשנה את העלילה שלוש פעמים וכך הלאה. זה עניין ספרותי. אני חושב שהדבר הראשון שבתנך צריך לעשות זה ללכת יחפים, לראות את היופי הגדול הזה. אבל אז יש עניינים. יש פה קינת אחים. נושא ער, חשוב לילדים. לא הייתי מפספס את זה בשיחה עם ילדים. במשפחת יעקב יש מלא בעיות קשות, תוסבכים. זה מגיע עד כדי מחשבה על רצח. וזה מישור פסיכולוגי שמזמין שיחה. שווה לראות אגב שבכל סיפורי יוסף, כל הפנטזיות הרעות שיש בתשוקות לא מתממשות, כל הפנטזיות הטובות כן מתממשות. אפילו החלומות הזויים של יוסף הצעיר, שבתשוקתו חשב להתנסה. אבל לב המסר, אני לא אפספס, אל תדאגו, האידיאולוגי זאת התוכנית הגדולה, השלם שבאופק. המחבר רוצה שנדע שיש אל, שלם, יודע הכל, עם כוונות טובות עבורנו. כן? האמונה שמכל רע יכול להיות טוב. אתם חשבתם לרעה, ואלוהים חשב לטובה. האל הוא לא, חשוב לשים לב, בהשוואה בין תרבותית ודתית, האל הוא לא אליל קפריזי, והוא לא שולט בדטרמיניזם שמרפא ידיים. להפך, יוסף פועל בעצמו. זו רוח האלוהים שאותה מזהה פרעו, בלי שהאל נגלה אליו ליוסף בכלל. הוא לא נביא. והמשפט המרכזי לדעתי זה דווקא פרעו אומר לו, ואומר פרעו יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. כן? יש פה משחק מאוד יפה שהמחבר מבין שהאלוהים הודיע לאנשים את החוכמה והדעת, ואז הם מתנהגים בצורה תבונית. זה קורה הרבה פעמים גם במיתולוגיה שלנו, על מי שמכיר על חנוך, לא נכנס לכאן. בקיצור, אין פה התגלות, זה השכל של יוסף שפועל לאור תבונה, או משהו, לא תבונה של ימינו, מודרנית, אבל... וככה יוסף הפך למנכ״ל מצרים. שימו לב שבמצרים זה שם מאוד כללי, אין דבר כזה במצרים, נכון? המחבר הוא לא יודע בדיוק, אבל זה סיפור. אז במצרים, וזה לא חשוב לנו, כי המטרה זה המסר הגדול, הוא מופת יוסף, וזה לב העניין בעיניי, הוא מופת של התגברות. יוסף הוא דמות שמשתנה. ההתנסות שלו התחלפה בתבונה, הוא לא נותר תינה, זה הדרמה הכי גדולה שם, הוא בחר בטוב. הוא משתלב בנוהג המצרי, החל באישה, הוא קיבל אישה, כן? בת כהן מצרי. ועד החניתה של יעקב, החניתה מצרית, כהלכה. יוסף פועל בתבונה, הוא לא פסיבי, הוא לא מטיל גורלות, הוא לא מביט בכוכבים, הוא לא מקריב קורבנות, הוא לא מתפלל, הוא לא מפעיל כוח, הוא רק נבון ורגיש. שימו לב, זה האיש הכי בוכה בתנך. המחברים, עוד אלמנט שאני רוצה להתייחס. הגאונות של מחברי סיפורי יוסף מדהימה. אני אומר, מחברים, כי כמובן שיד אחת מאוחרת מסגה, גוונים שונים, יכול להיות פה, זה היהודאים ראשונים, הישראלים הראשונים, לא חשוב. פרק למד זין שרצינו לדבר עליו, הוא מתחיל בפרק קודם. אני מציע להסתכל בפרק קודם. פרק למד וב, כתוב ככה, תראו, פסוק א' כתוב, ואלה תולדות עשיו ואדום. עשיו ואדום. פסוק ח' אומר, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו ואדום. כאילו זה לא נאמר דקה קודם. פסוק ת' אומר, ואלה תולדות עשיו, אבי אדום, בהר שעיר. אותו דבר, בגרסאות שונות. ברור, כן? ואז פסוק למד א' אומר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. כלומר, מובן שיש כאן עורך שמחבר כמה טקסטים שהגיעו לידיו, הוא לא יודע גם להסביר שמה לפני, מה אחרי, זה לפני מלוך מלך. הוא במציאות של אחרי מלוך מלך, כמובן, ואולי זה בכלל עורך אחרון שיוסיף את כל זה, את כל הפסוק הזה. גם בסיפור מכירת יוסף יש לנו כמה טקסטים שכנראה מוזגו, ואני כחילוני, כאוהב את המכתבים מסבא וסבתא והדורות, רוצה לראות את זה. הם מוזגו בשני, למשל, אתם מכירים את זה, אחד ישמעאלים ובאחד מדיינים, כן? באחד ראובן הישראלי הוא הגיבור, ובשני ברור שהיהודאי, היהודה הוא הגיבור. וכמובן כל זה על אבי ממלכת אפרים, אי אפשר להתעלם מהסימבוליקה. וגם יש איזו סתירה קטנה ששמתי לב, לא נכנסתי לפרשנים פה, למרות שאני מאוד אוהבתי בן עזרה, אבל באמת, איך יוסף נחרד, איך ראובן נחרד שיוסף אינו בבור, שהוא בעצמו השתתף במחירה, לא כתוב שהוא לא היה איתם במחירה, לאן הוא הלך באמצע כשמחרו אותו. וזה איזו תקלה של זה. אבל העורך אומר, תראו, פתאום נדחף סיפור יהודה ותמר, ואז העורך מוסיף, כאילו שורת חיבור שצריך להבין, והי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. צריך להסביר מה קרה שפתאום יש סיפור על יהודה, איך זה קשור. אני מאוד אוהב את זה, אני רואה את זה, אני אוהב את זה, אני מחבק את זה, אני רואה את הכותבים. ואקטואליזציה מוסרית תרבותית, עוד דוגמאות קטנות, הלהט של סיפורי יוסף מדברים אליי כאן ועכשיו, בכל ממד שיש בהם. אפילו המשיחיסטים שמבחינים, אני מניח שיש פה כמה כאלה, שמבחינים בין משיח יוסף ובין משיח דוד, מעניינים אותי. זה... וואו. אוקיי, נשאר לי דף אחרון. דרך יוסף עולות המון שאלות. מהי אחריות, תבונה, סבלנות, טינה, התגברות, ומעל הכל, אני אוהב את יוסף, אבל זה מנהיג גלותי. מתן אמר לי לפני, אתם בטח החילונים, אתם אוהבים את יוסף הכי הרבה, לא? אבל זה מנהיג גלותי. הוא המקבילה של אסתר, מי שיודע, אסתר, כמעט כל דבר שקורה לה קרה ליוסף, וזה ממש יפה, יפה. הכל, אותה מילים, אותה זה. אבל הוא לפחות לא נקם וטבח בגויים, בכל זאת. רבי מאיר אריאל, רבי מאיר אריאל, אני גם אוהב את רבי מאיר, תלמיד של בן אבויה, אבל רבי מאיר אריאל כתב על הכותונת הפסים, שיר שהרבה מכירים, הוא סיכם שיותר הצבעים, כלומר הצבעים שבפסים, לא יפרידו אדם מאדם, דם מדם. אני רוצה להתייחס לרגע הזה כדי לומר שזה המשך ישיר לדעתי לרעיונות, שכמר שתיארתי קודם, אבן עזרא וקרוחמל, האמונה שלנו באדם, באמפתיה לכל אדם, שנברא בצלם ויש לו שכל, לראות אור ולעשות טוב, זה לב הזהות היהודית שלי. וזה גם הלב של מגילת העצמאות שלנו. המגילה שמספרת על תרבות, על יצירת ספר הספרים בארץ ישראל. יצירה, נכסי תרבות, על הפרחת נשמות ועשייה, על חירות ושוויון ושלום, בליבת היהדות שלנו. אנחנו חלק מהאומות שוחרות החירות, ולכן יש לנו זכות לריבונות. רק לכן. וזאת גם ההזרה. עם הפסים, אני פה מכוון לדיון שיבוא, עם הפסים של הכותונת שאנחנו מביטים בה, יהיו רק יהודים, מסתגרים, מלאים בתשוקה ודמיונות שווא, על היותנו שונים, עם שנאה ונקם, הם יהיו ספוגים בדם אחים. ולצערי אני מרגיש שאנחנו מתקרבים לשם בצעדים די טובים, רעים. יוסף ראה והבין, יוסף הבוגר, ראה והבין את העולם הגדול, ומתוך כך הוא איחד את האחים. הוא איחד את האחים מתוך ההתבוננות הבוגרת שלו. תודה.
תודה רב אורן. תודה. מרתק והרבה חידושים, ותודה מתן. אז לפני הכל אנחנו נדבר על החיבור של התנ"ך לשטח, לארץ, לאדמה, ומכיוון שהמרכז למורשת בגין מופיע בתנ"ך, אז אנחנו חייבים לקרוא, להתחיל בלי קשר ליוסף, אלא איפה הוא מופיע בתנ"ך. ואני פותח ביהושע פרק ט"ו, הגבול בין בנימין ליהודה, שהוא הגבול הכי מפורט, ועלה הגבול גיא בן הינום, אני מניח שכולם מכירים את גיא בן הינום, אל כתף היבוסי מנגב, הוא עובר את עיר דוד כתף היבוסי, היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיא בן הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. זה אחד הנונצדיקים הכי מפורטים בתנ"ך, אני אחזור. יש ראש הר שנמצא ימה לגיא בן הינום, מערבה לגיא בן הינום, ואם אתם לא מאמינים לי, אז הוא ממשיך הזה, בעמק רפאים צפונה. זה ממש בדיוק ההר שאנחנו נמצאים עליו עכשיו, והמשמעות היא שממש ממש פה עובר הגבול בין יהודה לבנימין. אם הייתי ממש ציורי, ואני ממש ציורי, אז אני יכול להגיד שאני עכשיו בנחלת בנימין, ואולי ממתן והלאה זה כבר נחלת יהודה ותהום מפרידה בינינו. עכשיו זאת באמת תהום, כי זה לא סתם גבול בין שני שבטים, זה הגבול בין הנציג הבכיר של בני לאה, יהודה, לגבול של בני רחל. זה ממש איזושהי טלטלית מדי פעם שהייתה עלולה לעבור פה. ומכיוון שצריך לחבר את זה כמובן לסיפור יוסף, אז רק נציין שאנחנו מאוד מאוד קשורים לסיפור יוסף, כי מעבר לדלת הזאת, נגיד 200 מטרים, אז ממש שמה הולך יוסף. כשיוסף הולך כמובן מחברון לשכם, הוא הולך בדרך ההר, דרך האבות, שעוברת ממש פה, בסדר? לפי הזיהוי הקדום, ולא פה, לא משנה. אולי אפילו ממש פה בתוך ההיכל הזה. ומי יודע, אולי כשהוא חוצה את הגבול ביני לבין מתן, שזה גבול יהודה ובנימין, והוא מגיע לגבול של ממה רחל, של אמא שלו, יש לו איזושהי הנחת רווחה בלי שהוא מודע לבאות. אז זה רגע לפתוח בכבוד אכסניה. שנייה, אני מסתכל מתי התחלנו, כדי שאני גם יעמוד בזמן. אני אעזר בכל מיני מפות, מכילה שיש פה את המיתוג של תנ"ך ישראלי, זה באמת לא בכוונה, כי לקחתי שקפים ערב רב והרכבתי מהם וכולי, ולא היה לי זמן לערוך. אז מה שאנחנו ננסה לעשות בדקות הקרובות, זה לנסות, אני אנסה לתת את התפיסה שלי, שהיא לא שלי, ארוכת שנים, על היחס בין האדמה לבין הארץ, לבין איך היא מספרת לנו את הסיפור. תזכיר את אלרז? אז כזה זה העברת שקופית שאני... זה? אוקיי, רגע, נעמוד פה. בכל אופן, התפיסה שאני אנסה לבטא היום, צ'רניחובסקי קרא לה, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. חז"ל קראו לזה, חן המקום על יושביו. וזה עוד הרבה מקורות, אבל בגדול זה אומר שהשטח לא מספר לי רק איפה הדברים קרו, אלא הוא נותן לי עומקים שמעבר, הוא נותן לי את המאחורי הסיפור, את כל מיני רבדים שאנחנו ננסה לגעת בהם היום. האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. האדמה משפיעה על נפש האדם והאירועים שקורים. חכמים קראו לזה חן המקום על יושביו, כאין נקודת חן, כאין חוכמת נסתר שמספרת לי על המקום. כשאני מדבר על גיאוגרפיה ותנ"ך, זה בשלושה רבדים שאנחנו ניתן את כולם בקצרה היום. הרובד הראשון זה זיהוי המקום. זאת אומרת, כמו שעכשיו ניסיתי לשכנע אתכם שאנחנו בהר אשר על פני קי בן הינום, שנייה להבין במובן הכי הכי בסיסי, הכי הכי פשוט, איפה הדברים קרו. אחרי שהבנתי איפה שהם קרו, הרבה פעמים נשארים ברובד הזה. זה קרה פה, זה קרה פה, שמנו על... שנייה, בואו נבין איך הדברים האלה השפיעו על הסיפור ועיצבו את הסיפור באמת ברובד הכי פשוט. והדבר השלישי שאותו אני הכי אוהב, זה אחרי זה לנסות להעמיק לרבדים נוספים לאותו חן המקום שהמקום מספר. בואו ננסה לבחון את שלושת הדברים האלה על רקע סיפור יוסף. אנחנו נתחיל רגע ממש בפרקטיקה. אתם יודעים, הרבה פעמים באים, זה, אתה מנפיץ, איך אתה יודע, איך אנחנו יודעים שמקום הוא מקום? יש לנו שלוש רגליים לזיהוי מקום, בסדר? שימור שם, ממצא ארכיאולוגי מתאים למקורות, והקשר גיאוגרפי מתאים למקורות. לא תמיד יש את שלושתם, אבל בואו רגע ניתן את הכי פשוט. אני רוצה לזהות איפה מכמס המקראית, מכמס ולא מכמש. אז אני מחפש במפת הארץ, האם ישתמר לי השם? וואלה, ישתמר, יש לי כפר שקוראים לו מוכמוס. בסדר? זה אחד לאחד. עכשיו אני צריך לראות אם זה מתאים למקורות. מכיוון שאני יודע שמכמס נמצאת בנחלת בנימין, ויש שם את סיפור יונתן, אני צריך לראות האם זה מתאים. וואלה, מתאים. מוכמוס נמצא גם בנחלת בנימין. עכשיו, לא חייבים, אבל אפשר לקחת את הארכיאולוג, וגם לחפש האם באמת יש לי שם ממצאים מהתקופה הרלוונטית בהקשר שלנו, ברזל א' או ברזל ב'. לא מצאתי, לא נורא, יכול להיות קילומטר לכאן או לכאן, יכול להיות שטעיתי. אם יש את שלושת הדברים האלה, אז אנחנו די בטוחים שהמקום הוא המקום. לפעמים חסר אחד, לפעמים יש רגל רביעית מאוד מאוד נדירה ששם המקום נמצא באתרו, זה קרה לנו בשילו, זה קרה לנו בגבעון, ויכולתי לתת פה עוד הרבה דוגמאות, אבל ככה אנחנו יודעים. אתן את זה שנייה כדוגמה בתל יוסף רק על תל דותן. תל דותן, האם יש לי שימור שם? כן, השם הערבי של התל הזה שאתם רואים בקצה, תן עוד לחיצה, זה דותן, יש לי שימור שם אחד לאחד. הקשר גיאוגרפי מתאים למקורות, לגמרי. דותן מהמקורות היא בצפון השומרון, גם על פי ספר יהודית, וליד יובלעם, ליד עמק ישראל. יש לי פה גם הקשר גיאוגרפי מתאים למקורות, ממצא ארכיאולוגי מתאים אחד לאחד. בתל דותן, שקופית הבאה, קיבלתי גם בונוס שהודות לזה שאני מסתובב בשטח, לא אני החוקרים, אני גם יכול להכיר את מקור השם. מסתובבים בעמק דותן, הוא עמק עני במעיינות, אין בו בכלל מעיינות. למרגלות תל דותן יש שתי בארות מאוד מאוד עמוקות עד היום הזה. דות בשפה העברית זה בור או באר, התוקע מתוך הדות, ככה נאמר במשנה. ומכיוון שדותן נכתבת בתנ"ך לפעמים גם דותיין, אז הרי שדותיין זה שתי בארות, עיר שתי הבארות, והנה הודות לשטח, גם אני הבנתי משהו על מהות השם, שקופית הבאה. עכשיו רגע בואו נראה את השפעת הסיפור על המקום, כמובן סיפור יוסף הוא רחב, אני נותן דוגמאות ספורות, ואנחנו כמובן נמצאים בעיר שכם, בסדר? עברתי לרובד הבא, איך הסיפור משפיע על המקום. זאת העיר שכם, בין הר גריזים להר עיבל, שכם היא אחת, מתן תגיד לי שבע דקות לפני הסוף, בסדר? שבע דקות. שכם היא אחת משרשרת
ערי הקודש שנמצאים על שדרת הער הישראלית, חברון, בית לחם, ירושלים, בית אל, שילו ושכם. שכם היא אחת החשובות שבהם, יושבת בין ארבעה עמקים אדירים ופוריים, 21 מעיינות על דרך רוחב חשובה, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, שקופית הבאה. והדבר המעניין בשכם, שאותה דרך שתיארתי שנמצאת פה מעבר לדלת, דרך ההר, שעד העיר שכם היא דרך אחת ואחידה. תדמיינו, מי שמכיר את ציר 60, יוצאים מהבית שלי מירוחם, עולים מבקעת ערד לדרום הר חברון, בגדול יש דרך אחת, ואנחנו נוסעים פה, היום הכביש המודרני עובר פה, ונוסעים מירושלים צפונה. מה קורה משכם וצפונה? רובנו לא מכירים את זה, כי לצערנו היום קצת פחות אפשר לנסוע באזורים האלה. משכם וצפונה הדרך מתחלקת ומתפצלת לשתיים. שקופית הבאה, בואו נראה את זה יותר טוב. בסדר? הדרך מגיעה עד לכאן, ומכיוון שהיא לא יכולה לטפס את רכס איבל, היא חייבת או לפנות שמאלה לעוקף ארוך דרך רכס חומש ועמק רמה, או ללכת ימין הדרך בקעת תרצה צפונה. אגב, מי שמבין את הדבר הזה יבין הרבה דברים על כל ההיסטוריה של צפון השומרון. במלחמת ששת הימים פיצול הדרך הזה שיחק תפקיד מאוד מאוד מכריע. אבל פתאום אני מבין משהו. כל עוד הלך יוסף מחברון לשכם, הוא לא התבלבל. למה דווקא בשכם והנה טועה בשדה? עוד לפני הרבדים הכל כך עמוקים שיש, אחרי אנוכי מבקש, יש פה שיחה פשוטה של אדם הניצב על פרשת דרכים, ויוסף טועה בשדה, ויאמר לו האיש, מה תבקש? ויאמר לו, את החי אנוכי מבקש. חשבתי שם פה, אבל עכשיו אני לא יודע אם ללכת שמאלה או ימינה. ויאמר לו, הנה נשאו מזה. יש כל כך הרבה רבדים למילה מזה, אבל ברובד הכי פשוט, הנה נשאו מזה. מצביע לו, הנה הם הלכו מפה, מהדרך של עמק תרצה, או אולי מהדרך השנייה, אנחנו לא יודעים. והנה הגיאוגרפיה מסבירה לי ברובד הכי פשוט, למה יוסף טועה בשדה, בסדר, בכלל, המילה טועה מעניינת, אבל לא עכשיו, שקופית הבאה, אין לי מושג מהי, עוד אחת. וכמובן שחזל ראו את תחילת מכירת יוסף מהרגע הזה. מהרגע שיוסף עומד שם, שקופית הבאה, ועומד בעיר שכם, יאמרו חזל, משכם נמכר ומשכם נחזיר עבדתו. תחילת מכירת יוסף היא משכם, ולכן מאות שנים אחר כך יחזרו עצמות יוסף לשכם, והעיר שכם תהיה בדיוק בלב בין שני בניו, אפרים ומנשה, שעד היום מראים את הציון שלהם בקבר יוסף, אפרים מדרום ומנשה מצפון. עד כאן דוגמה לשני הרבדים הראשונים. בואו נלך לרובד השלישי של חן המקום על יושביו. כבר רשי, שהוא פשטן לרוב, אם כי גם מדרשן, כשהוא אומר הנה נשאו מזה, הוא לא אמר את הפירוש שנתתי מקודם, שהצביעו למלכת הדרכים, אלא הוא נתן פירוש מאוד רחוק מפשוטו של מקרא. הנה נשאו, לכאורה, הנה נשאו מזה, הסיעו עצמן מן האחווה. כלומר, אם היית תופס אותם עד שכם, עוד היה אפשר לתקן. אך משעה שהם עברו את שכם, משעה שהם בחרו את אחת הדרכים, העסק גמור. הסיעו עצמן מן האחווה, לא תוכל לקרב אליהן לשלום. חזל מרחיבים את זה במדרש, ואומרים את הדבר הבא. שכם מקום מזומן לפורענות. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו אחיו את יוסף, בשכם נחלקה מלכות בדוד. חכמים מסתכלים על שכם ואומרים, רגע, זאת לא הפורענות היחידה שיש במכירת יוסף. יש בה את האונס הקשה של דינה, שהוא הרבה מעבר לאונס. הוא ריב בין הילדים לבין האבא, בסדר? בין שמעון ללוי לבין האבא, הוא מחלוקת קשה, הוא רצח, הוא מה שאתם לא רוצים נכנס, ועבודה זרה, כל שלושת העבירות הכי קשות נכנסות בסיפור אונס דינה. בשכם מכירת יוסף כמובן, ואולי האסון הכי חמור, פילוג המלוכה. אם מלחמת האחים הראשונה שלנו מתחילה בשכם לצורך העניין, אז גם פילוג המלוכה, המקום שבו נחלקו ישראל לממלכת ישראל ויהודה, קורה בשכם, כשרחבעם בא לשכם, במלכים א' פרק י' א'. רגע לפני שהפכתי את שכם לאיזשהו מקום מקולל, רגע צריך לגעת בברכתה של שכם, כי אנחנו על אף מקום לא נגיד, זה רק רע, זה רק טוב, חס וחלילה, אלא נראה את כל הפנים שלו. שכם היא עיר הראשית של כל הכניסה של עם ישראל לארצו. כשאברהם מגיע לשכם, זה המקום הראשון שהוא נכנס אליו בארץ, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מעשה אבות סימן לבנים, גם יעקב כשיכנס לארץ, העיר הראשונה שהוא מגיע אליה זאת העיר שכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ועל כן כשישראל ייכנסו לארץ, העיר הראשונה שבה יש מעמד רב רושם, זאת העיר שכם, מעמד הברכה והכללה. אז אני עכשיו מבולבל, שכם מקום מזומן לפורענות, או אולי מקום ההבטחה שלנו על הארץ, מקום נקודת הראשית, נראה שהתשובה נמצאת כבר בגיאוגרפיה של שכם. שכם בין הברכה לבין הכללה, בין הר עיבל מימין להר גריזים שאתם רואים משמאל. אם היה לנו קצת יותר זמן, היינו מנסים לפחות להסביר מהי בצורה גיאוגרפית הכי פשוטה, למה הר עיבל מקולה, למה הר גריזים לא, מה המשמעות של זה, אבל לא עכשיו. אבל דומה שמעמד הברכה והכללה הוא כמו ארכיטיפ. גם סיפורה של שכם הם בין ברכה לבין כללה, בסדר? ואגב, השם ישמואל אמר את זה הכי יפה שיש, הוא אמר, אי תו לית תו מיני ואי ביש לית ביש מיני. שכם, אם טובה אין טובה ממנה, אם רעה אין רעה ממנה. אבל מה המשמעות של הדבר, מה העומק? אז בשביל זה צריך להבין עוד פעם את הגיאוגרפיה, וזה דבר מרתק. ראינו כבר שהדרך מתפצלת בשכם, אבל אני שומרוני, נולדתי בשומרון, בפדואל, בסדר? מהשומרון, וככה מאוד אוהב אותו, ובחקר השומרון ידוע שלא רק הדרך מתפצלת בשכם, אלא ההר כולו, בסדר? זה שיעור גיאולוגיה ב-15 שניות, עד עכשיו כל הרי יהודה היו בנויים מכמר אחד, כלומר משדרת הר אחת, ומשכם זה מתפצל לשלושה חלקים, בלי להסביר עכשיו מה זה אומר, פשוט תלצו להאמין לי שמשכם הכל נשבר, הכל מתחיל להיות מבולגן. אבל לא רק דרך ההר, ולא רק ההר נשבר בשכם, אפילו האקוויפרים שלנו, קנק, נשברים בשכם, כשאם עד עכשיו ההר מתחלק לי, כל המים הולכים או מזרחה או מערבה, משכם פתאום יש לי איזשהו אקוויפר מקורי, מקומי שהולך צפונה ומרווה את כל נחלי עמק ישראל, כמו האסי ונחל הקיבוצים ועוד ועוד, לא ניכנס לזה כרגע, אמור מעטה, שבשכם לא רק הדרך מתחלקת, אלא הכל נחלק. ההיסטוריה שלנו שרוויית פילוגים, הדרך, האקוויפרים, ההר עצמו, ולכן לא נתפלא שמשמעות המילה שכם בעברית היא חלק, לא נוכיח את זה עכשיו, אבל בסדר, אונקלוס כשהוא מתרגם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, הוא אומר, ואנה יהיבת לך חולק חד יתיר על אחיך. שכם בשפה העברית, לשון חלק. בשכם הכל מתחלק, הכל מתפלג. עכשיו, אחרי שאני מבין את זה, אני רוצה לחזור לסיפור. כמובן שתי קצוות הסיפור שלנו, יוסף ואחיו, בין שתי ערים שונות ביותר. בין שכם לחברון. ואם אמרנו ששכם, בשפה העברית הכי פשוט, לשון חלק, הרי שחברון בשפה העברית, גם זה ברור, נכון? חברון זה לשון חיבור. אז חברון היא מקום שמחבר, זה גם נכון גיאוגרפית, לא נסביר עכשיו, שכם היא מקום שמחלק. רגע, האם זה טוב, האם זה רע? אחד הדברים המעניינים זה מי קבור בכל אחד מהם. חברון, כמאמר הג'ינגל הידוע, חברון היא עיר האבות. בחברון קבורים אבות האומה, כלומר אבות המשפחה, אלה שיודעים לאחד את כולנו, נכון? כשאבא ואמא וזה. מי קבורים בשכם? הילדים והנכדים. בשכם קבור יוסף וקבורים אפרים ומנשה. זאת אומרת, אם חברון היא החיבור של הכלל, הרי שבשכם אני כבר מתחיל לראות את הפרטים, את אפרים, את מנשה, את יוסף ועוד כהנה וכהנה. ועכשיו, אני אגיד את זה בזמן שנשאר, בלי כל המקורות, נראה איך זה מתחבר כל כך יפה בעיניי לסיפור יוסף. שכם היא לא עיר של כללה. שכם היא כמו מין שרה, שלוקחת את האור האחד ואומרת לי, מה שאתה רואה כאור לבן, הוא בעצם קטונת פסים, הוא בעצם שבעה צבעי הקשת, הוא בעצם 70 פנים, הוא בעצם יותר רחב. יש בזה יופי גדול וסכנה גדולה. שכם היא מקום שאתה צריך לבחור, לקבל הכרעות, ימינה או שמאלה, לאיזה דרך, כללה או ברכה, זה המקום שבו שבטי ישראל עוברים כמו מן שרה, וכל אחד מביע את הכוח המיוחד והעוצמתי שלו. חברון ממנה נשלח יוסף, היא ההפך הגמור. היא המקום שמטשטש, או לטובה או לרעה, אבל זה המהות של שבט יהודה והמלכות, שהוא מאחד את כולם באיזה, לא משנה עכשיו הצבעים וכו'. והדבר הזה מאוד מאוד מעניין כשאנחנו מסתכלים עליהן כערי מלכות. בשכם נעשו כמה ניסיונות מלוכה, והם תמיד נפלו. ניסיון המלוכה הראשון לא היה בחברון, הוא היה בשכם. אבי מלך בשופטים פרק ת' ממליך את עצמו בשכם, אבל זהו ניסיון נפל שכולו הרג, רצח ומלחמת אחים. שכם היא מקום של פרטים, לכן גם כשרחבעם בא להמליך את עצמו בשכם, זה לא יכול לעבוד. בחברון ימליכו את דוד המלך. חברון יודעת לחבר, אבל כשחברון וירושלים, שהיא בדיוק בין שכם לחברון, ישכחו מי הם, והאחדות הזאת תהיה אחדות דורסנית, יצטרכו לשוב לשכם, לירובעם, לראות את הפרטים. זוהי כתונת הפסים של יוסף. ירושלים, שאנחנו נמצאים ממערב לה, אמורה להיות החיבור בין החיבור הגדול של חברון שמתשטש פרטים, לבין ההתפרטות של שכם שמבליטה אותם, וזה סיפור יוסף בשכם עם כתונת הפסים. נסיים רק בציטוט של עצה, התחלתי בצ'רניחובסקי, אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. עצג יש לו משפט מאוד יפה, אורי צבי גרינברג, מיום ששבנו לאדמה, נעשינו קרובים לשמיים. מבחינתי הסיפור של גיאוגרפיה ותנ"ך, שטח ותנ"ך, זה הסיפור. אנחנו חוזרים לאדמה, אבל דווקא מתוך זה אנחנו מגלים רבדי שמיים שלא היינו מגיעים אליהם במקומות אחרים. תודה רבה.
המסר שלא למדנו ממכירת יוסף, באמת הגזמתם קצת עם האתגר. אז יש סיפור מהעיירה שכל שנה קוראים את הפרשת שבוע, פרשת וישב, מכירת יוסף, וגברת אחת בעזרת נשים, אפשר לומר בסוגריים, באמת מבינה את העניין, וכל שנה היא בוכה כשהיא שומעת את הסיפור. איך אפשר לא? לגברים פתרונים, אבל זה הסיפור. וככה זה חלק מהקריאת התורה. שנה אחת, אחרי כמה שנים, כולם מחכים, כן, זה כמו שהיא לא בוכה. אז זה כמו שהחזן בימים נוראים יעשה את זה יבש, מבטים מופנים אליה, עד שהיא מתפרצת ואומרת, נו יוסף, די, אתה יודע שהם ישימו אותך בבוא, אתה יודע שהם קראו אותך, למה אתה עוד פעם הולך? למה? די. ואני חושב שהיא צודקת, ואני רוצה להסביר את המסר הזה שאולי יענה לאתגר הזה של מה לא למדנו. אז קודם כל, מונח פה בסיפור הזה משהו נורא נכון, שכבר בעצם דיברו עליו מקודם. המנחה אמר בהתחלה, האם אנחנו באים ללמוד תנ"ך או אקטואליה? אז האמת היא שמאוד מאוד קשה להבדיל ביניהם, כן? מתלוננים הרבה על עלוני שבת בבית כנסת, אבל האמת שבאמת לפעמים קשה לדעת אם אתה שומע פרשת שבוע או חדשות. אנחנו חיים במציאות שממש לא ברור, באמת קשה לזקק אם יש איזושהי אקטואליה שהיא לא איזו פרשת שבוע ותנ"ך. אנחנו פשוט חיים את הסיפור התנ"כי, ולכן אנחנו התכנסנו פה באמת על הנקודה הזאת שכמה שחשוב במיוחד לדור שלנו ללמוד נח, כי זה דור של שנוצר בו חיבורים חיוביים של מפגש עם הארץ, עם המציאות. אז אי אפשר בכזה דור בלי נח. נח זה באמת הכי קריטי. אבל בעצם המטרה היא לא ללמוד נח, אלא המטרה היא לכתוב את הסיפור של התנ"ך, שאנחנו הרי לא לחזור אחורה, כן, אלא להתקדם קדימה, לכתוב את האתגר של הדור שלנו ושל הדור הבא, ולכתוב את הפרקים הבאים בתנ"ך, כמו שחז"ל אומרים, שאנחנו יהודים כותבים תנ"ך. אז לפעמים היה צריך אמונת חכמים, חז"ל אומרים, חז"ל אומרים. היום, אני אומר, זה פשוט, בן אדם יכול להגיד ככה לתומו, השבת הפסדתי, לא שמעתי פרשת שבוע. אין דבר כזה, אם אתה שמעת חדשות, אתה שמעת פרשת שבוע, זה פשוט, זה לא עובד. אנחנו חיים בסיפור תנ"כי ממש באופן מילולי. וגם השם סוגיה ישראלית, כן, זה שם נורא רב משמעי בהקשר שלנו, כן, זה סוגיה ממש של החיבור של עם ישראל, סוגיה ישראלית, זה הנושא. אז אני רוצה באמת לגשת לפרשה הזאת, פרשת וישב, פרק למד זין, בגישה שאני חושב, גישה כמו שניגשים ללמוד סוגיה, כן? יש גישות מקובלות איך לומדים סוגיה, אני מתכוון סוגיה בגמרא, סוגיה שלומדים ברצינות, עם כל גם גישות מקובלות של כל הדורות, ואחת הגישות אולי מאפיינת זה שכל מילה, אולי לא מילות קישור, אבל כל מילה, כל מושג בפרשה הוא בעצם חלון, הוא פתח, הוא מפתח, כן?
אז אם יש לנו פה כותונת, אז בדרך כלל זה קשור לאיפה כותונת מופיעה במקומות אחרים, להבין את המושג. כל אחד יכול, הזכירו פה דוגמאות כאלה, כל אחד יכול לראות שבפרק שם יש את הסעיריזים ששוחטים, וזה מושג שאנחנו פוגשים אותו אחר כך בתורה, וכך כל מילה בעצם היא מופיעה בהרבה מקומות. מי שלוקח את השיטה הזאת עד הסוף ממש, זה יהודי שחיבר ספרים מעניינים בשם הרב דוד פורמן, ובעיניי זה ייצוג מסוים של איך לומדים סוגיה, בעצם לפתוח את כל הספרים עד שמגיע לתקרה, כי כל מילה זה נפתח, אז בואו ננסה שנייה אחת. אז אנחנו מתחילים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. האם הסיפור פה, באמת המאוד מורכב, מאוד מלא במסרים של מכירת יוסף, הוא מתחיל פה? ברור שלא. דיברו פה מקודם על שכם, חברון, ירושלים, בתל, אז בשפה של החומש בעצם המקום הזה נקרא סולם יעקב, כי סולם יעקב, חוץ מהנמשל השמיימי שלו, הוא גם סולם פיזי ש... עולה במעלה ההר מכיוון באר שבע בדרך האבות, מה שהיום קוראים כביש 60, לירושלים ועלה לבית אל. ויוסף חולם חלומות. האם החלום הזה הוא לא קשור בעצם לחלום שיוסף שאבא שלו חלם כשהוא שכב וראה את כל הדרך הזאת שאליה הוא שולח את יוסף? נראה שקשור. ואז מגיעה השאלה בעצם, רגע, הסולם נגמר בבית אל, אבל לא, ההר לא נגמר בבית אל, אחרי בית אל מתחיל הר אפרים, המסילה העולה מבית אל שכמה. אז מה יש מעל הסולם? זה הרקיע השני? מה בעצם המשמעות של הר אפרים, שמגיע עד הר גריזים, הר הברכה, כמו שנזכר? מה המשמעות של זה? ואין ספק שהסיפור הזה פה בעצם יושב על כל השורשים האלה שאני ככה זורק רמזים וכאילו מנסה לפתוח, כי יוסף הוא חולם שתי חלומות, אחד על אלומות בשדה והשני על הכוכבים בשמיים. גם זה נראה קשור לסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יש לו איזה חלום אחד על הארץ, חלום אחד על השמיים, ומה שגם אי אפשר לא לשים לב, שיוסף חולם חלום על חקלאות, על אלומות, על שדה, והאחים הם רועי צון. אז מה זה ישר מזכיר לנו? על מה זה יושב? כן? כולנו יודעים, זה יושב על קין והבל, זה יושב על קללת האדמה, זה יושב על האבות שהיו רועי צון, על יצחק, וזה יושב, כל הסיפור הזה, אני מדבר על השורשים שהם חוזרים אחורה, תכף נראה כל אחד, כל מילה פה בעצם היא אחר כך נפתחת הלאה, בחומשים הבאים, בנח, וגם בית שני וגם היום, זה מה שפה מדהים. ו... אז יש לנו פה בעצם שתי גישות על איך להמשיך את דרך האבות. יש את הרועי צון ויש את יוסף, שהוא בעד שדה. עכשיו, השדה של יעקב, אנחנו יודעים שהוא בשכם. השדה הזה שנמצא שם עד היום, אפשר לראות אותו, כמו שנתנאל אמר. יעקב קנה שדה. יעקב היה רועי צון, בשלב מסוים הוא קנה שדה. ומה קרה? למה יעקב לא הצליח לעבור מרועי צון לחזות בארץ? היה שם את הסיפור של שמעון ולוי. הרועי הצון, שיש להם שיטה אחרת איך לייחס בארץ, לא בשיטה חקלאית. ואז יעקב ממשיך את הסיפורים, אז את זה כמובן אפשר לפתוח פה באמת כל קוד פה בסיפור, כל מילה, על איזה שורשים זה יושב ולאיפה זה מתפתח, מה אפשר על רגל אחת בעצם לעצור פה ולייחס בו, שבעצם... יש פה רגע בסיפור דרמטי, כן? וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. יעקב רוצה סוף כל סוף להיאחז בארץ, כן? וזה לא הולך, כן? זה לא צריכים להיות את הגברת האיש שחיה באמת את התנך כדי להבין את זה. כן? יש פה איזה פסוק דרמטי שיעקב סוף כל סוף כאילו נגמר הסיפור, כן? הוא מגיע לארץ מגורי אביו, הוא באמת מתחיל להיאחז בארץ, ואז לא. כן, זה בעצם ההתחלה של הסיפור שלנו, וזה המדרש בחזל שביקש יעקב לשב בשלווה וקפץ עליו רוגזו של יוסף. ופה אני חושב שהפסוק הזה בעצם מעמיד שיש שורש וסיבה לזה שאנחנו תמיד רבים בצורה לא נורמלית. כי כמו שאומרים, מעשה אבות סימן לבנים, כן? אז אנחנו משתדלים לחזור על מעשה אבות. מכירת יוסף זה לא מעשה אבות סימן לבנים. לא נראה לי שמישהו חושב שמכירת יוסף זה מעשה אבות סימן לבנים, כן? זה לא זה. מכירת יוסף זה מעשה בנים, כן? ולכן אנחנו עושים את זה עד היום, כן? עכשיו אנחנו רוצים כאילו, איך יוצאים מזה, כן? איך יוצאים מזה? זה בעצם השאלה. איך יוצאים מהמעגל הזה שממשיך כל הזמן? אז אני חושב שיש למעגל הזה, הוא יושב על משהו. זאת אומרת, חשוב שנשים לב ונבין שהרצון הקדוש הזה של האבות, לעבור מהלך לך, שמתבטא גם בראיית צון, כן? לעבור להיחזות בארץ, שהכוונה כמובן בעיקר לארץ ישראל, אבל בסופו של דבר להר מרום הרים, משהו אוניברסלי. הרצון הזה להיחז בארץ, להיחז במציאות, הוא מכיל בתוכו איזשהו מתח שגורם לכל הצרות שאחר כך קורות ולא במקרה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בשורשים, לפני מכירת יוסף. יוסף זה הפיצוץ הגדול, והפיצוץ הזה הרי חוזר על עצמו. כולם יודעים שהפוליטיקה בין בני רחל, בני אלה, יוסף ויהודה, היא ממשיכה במעגלים, והפסוק הראשון הזה בעצם אומר לנו שהרצון הזה של יעקב להיחז בארץ, שזה התכלית של הכל, כן? כל הסיפור הוא איך זוכים לארץ ישראל, איך זוכים להיחז בארץ, איך באמת זוכים להיות מחוברים בירושלים, בארץ ישראל, יש שם איזשהו מתח מובנה. במילה אחת, ואני אגיד קודם, אני חושב שזה טעות שכולנו טעינו בדורות האחרונים, כולנו, אני מתכוון, דתיים, חילונים, וכל לסוגיהם, מכל הסוגים, כל אחד בדרכו שלו, שחשבנו, כן, זה אפשרי, אנחנו נבוא לארץ, אנחנו נאחז בה, זה בסדר, זה יהיה סוף הסיפור, זה יהיה התחלה, זה הולך, זה אפשרי. יש פה איזה מתח מובנה שאנחנו חייבים להתמודד איתו. במילה אחת, מה השורש של המתח? זה כנראה לא פשוט לקחת את הדרך השמיימית הזאת של לך לך מארצך ועקדת יצחק וכל המושגים האלה שכן ושמרו דרך השם וכולי. ולהפוך את זה למשהו שהוא, איך אומרים בחבד, למטה מעשרת טפחים, שהוא מחובר באמת למציאות הכי גשמית, הכי ארצית שלנו, להיחס במציאות לגמרי. יש מתח ביניהם. והמתח הזה גורם לפיצולים האלה, שאחד בטוח שזה בצד ימין, אחד בטוח שזה בצד שמאל, ומשם אנחנו כל שנה באמת מוכרים את יוסף מחדש. ולכן אני חושב שהמסר שאנחנו אולי עדיין לא למדנו ממכירת יוסף, זה שהסיפור לא הולך להיגמר. זה לא, אנחנו בטוחים שעכשיו אנחנו נשב, באמת נעבוד, בעזרת השם. לא, סליחה, הסיפור לא הולך להיגמר. אנחנו אמורים לעשות את התפקיד שלנו, לשפר את המעגל הזה, הכי מה שאנחנו יכולים, יכול להיות שמבחינתנו זה הכי טוב שיש, אבל זה לא הולך להיגמר. יש עוד מעגלים, תמיד שאנחנו בטוחים ש סיימנו את המעגל, כן, כמו בימי שלמה, כמו בהרבה רגעים, כן, יש פסוקים בנח, בספר יהושע כתוב, יהושע הרי הוא משיח בן יוסף, כן, הוא צדיק והוא יוסף והכל, והוא נאחז בארץ, ויש פסוק מדהים בספר יהושע שכתוב, כל אשר דיבר השם על ישראל, הכל בא. אז כל יהודי בתום לב שעדיין לא, תמימותו לא נפגמה, משוכנע שאוקיי, כאילו הגענו באמת לסוף הטוב. כן, אנחנו כבר יודעים שזה הכוונה סוף הטוב בסיבוב מספר 2. אבל אחר כך זה סיבוב מספר 3, כן? הדברים מתפתחים, המעגלים ממשיכים. כן? עוד פעם מגיעים לשלמה המלך כמו שהזכרתי, אז גם אנחנו קוראים, וישראל ככל אשר לשפת הים, כאילו הכל, אנחנו כבר יודעים. ואנחנו כל פעם נופלים בזה ואומרים, קץ ההיסטוריה, קץ המלחמות. עכשיו אנחנו באמת הולכים לגאולה שאנחנו יודעים איך להביא אותה, וזה מתקדם. אמן, בעזרת השם, כה יעשה השם, מהפה שלנו שבאמת נעשה את זה. אבל אנחנו, ולמה זה מסר כל כך חשוב, סתם לדכא אנשים, להוריד להם את המוטיבציה? ממש לא. להפך, כי הנאיביות שלנו, שאנחנו יודעים בדיוק איך לסדר, ואנחנו יודעים איך לפתור, זה בעצם הסיפור של מכירת יוסף. כי למכירת יוסף יש יותר ממסר אחד, יש 12 מסרים, כן? כל אחד מהשבטים טעה פה טעות חמורה, וכל אחד הפיק את הלקח והשתדל להפיק, ובעצם יש 12 מסרים. בדרך כלל אנחנו אוהבים תמיד להגיד, אני אגיד לכם את המסר שאני בא בטענות אליכם, המסר שנגיד אתם שבט מנשה, ואני יהודה לצורך העניין, אז המסר שצריכים ללמוד זה מה שמנשה עוד לא למד. ואתם תגידו לי הפוך, אנחנו ממשיכים את הסיפור, כן, אנחנו תנכים מהלכים, אנחנו פרשת שבוע, אנחנו פשוט עושים את זה כל הזמן, ואנחנו לא יכולים לצאת מזה, כי באמת כמו שאמרו פה קודם, הארץ הזאת היא ארץ תנכית, כולה תנך, כולה תורה, אנחנו בעצמנו גם כן אנשים של, אנחנו התורה והתורה זה אנחנו, אנחנו חלק מה, אנחנו לא יכולים להפסיק לדבר סוגיה ישראלית, סוגיה יהודית, אנחנו מדברים תורה, יכול להיות שטועים, צריכים לתקן. אני אומר, צריך לשים על השולחן את זה שיש בינינו פערים שאנחנו לא, אין לנו איזה דרך איך לפתור אותם, אנחנו צריכים לקדם, זה מחייב אותנו לשים קווים אדומים איך אנחנו עושים את זה, יש סוגיה, כן, כי כל כנגד הפרשה פה, גם אם אנחנו פותחים כל מילה, אז יש גם מצווה על כל דבר. רמזתי מקודם לסעיר העיזים, סעיר לעזאזל ועוד, יש גם מצווה שלא יהיה כקורח ועדתו, יש מצווה של להוכיח, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה מתכתב עם הפרשה הזאת, אז אני אומר, אנחנו צריכים להבין שאנחנו סוגיה. אנחנו לא עכשיו במקרה נמצאים פה עכשיו עם איזה בעיה בגלל הקצנה של הרשתות החברתיות, הכל נכון. וחוץ מכל זה, אנחנו כיהודים, כישראלים בארץ ישראל, יושבים על איזשהו מתח פנימי שיש בינינו פערים קשים שאנחנו צריכים לריב עליהם. וחשוב שנשים את זה על השולחן כדי שנחשוב איך באמת אנחנו רבים ולא נתייך את זה ונגיד בוא נעשה אחדות. צריך מאוד לפעול לאחדות בכל דרך ואני גם אישית, אל תבינו אותי לא נכון, אני אישית בכל דרך. אבל חוץ מזה, זה סוגיה, אנחנו סוגיה. סוגיה צריך ללמוד עם, לשים את הוויכוח על השולחן, לשים את הבעיה על השולחן ואת המתח על השולחן. בסדר, זה כבר לא אספיק לדבר על השאלה של איך לגשת לנח בכיוון הזה, אבל השורה התחתונה היא שאנחנו בעצם מדברים תורה בלי לשים לב, עושים תורה, דורכים על תנך, אנחנו תנך בלי לשים לב, וחשוב שנשים לב לזה ונתווכח על זה, ורק דרך שבאמת נהיה מודעים ונשים על השולחן את זה שאנחנו, יש בינינו פערים קשים ומתחים לא פשוטים בגלל ההתנגשות הזאת בין השמיימיות לארציות, שיש דרכים שונות לפתור אותה, וכמובן כל אחד יש לו את הפתרון איך לעשות את האחדות בדרך שלו, והוא יגיד לכל אחד מה החלק שלו, ובצורה הגליאנית כזאת קיצונית. אז אני חושב שהמסר של מכירת יוסף זה ש... לכל אחד יש את הסיפור שלו, 12 סיפורים, אף אחד לא יודע באמת מה הסיפור, יש כללים בתוך הסוגיה איך לפעול בסיפור שלנו, אבל בסופו של דבר, כמו שאמר פה הדובר הראשון, דוקטור אורן, יש איזו תוכנית על שאנחנו הסיפור, ואנחנו בעצם, המצלמה מכוונת אלינו, אנחנו בעצם כותבים תנך, אנחנו לומדים נך כדי לכתוב אותו בצורה נכונה יותר. זה, אני חושב, קריאה כזו שבו נדבר בשפה תורנית ונתווכח באמת את מה שיש לנו לדבר. תודה.
טוב, אז אנחנו כותבים את התנ"ך. הדובר הרביעי, הרב אורי שרקי, ומחבר הקרח החדש של שמי קדם, מוזמן לדברים שלו. תודה.
אם כבר דובר על הקרח השני, אז הוא מוענק בשעה זו ממש לדוברים הקודמים. מרוב דברים ששמענו, אני רוצה לדבר שעתיים. אבל אני לא אעשה את זה. והייתי רוצה קודם כל להתמקד במה שתכננתי, בעיקר לדבר עליו, וייתכן גם שנוכל עוד להרחיב בכמה נקודות. יש עיקרון פרשני שהייתי רוצה לדון בו, כדי להבין איך התורה כתובה, או איך התנ"ך כתוב. והייתי אומר שהתנ"ך מתעלל בנו, בזה שהוא נותן לנו, דווקא בסוגיות היותר קרדינליות, עם אום. יש צוקים שאתה לא יודע לאן הם הולכים. אחד מהם זה הסיפור של מכירת יוסף. כולנו יודעים שהאחים של יוסף מכרו אותו. אני אסתכל בתורה ואני אבדוק אם זה נכון. אני קורא, אגב, דוקטור אורן לפני כן גם התייחס לזה ברמז, אבל יש פה שאלה מאוד מעניינת. ויקחו את כתונת יוסף, לא סליחה, לפני כן. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף, את כתונתו, את כתונת הפסים אשר עליו. ויקחו, וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. זאת אומרת, כשזורקים את יוסף לבור, הוא בלי הכותונת. דבר ברור. וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם, עכשיו, איפה הם אוכלים? סביר שהם לא אוכלים ליד הבור. אם אתה זורק את האח שלך לבור, והוא מן הסתם צועק, אתה לא אוכל לידו, אתה מתרחק כמה מאות מטרים כדי לאכול ארוחת צהריים. וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם ויראו, והנה ארוחת ישמעאלים באה מגלעד. הנה, נתנאל היה אומר לנו, אפשר לראות מאיזה נקודה הם מסתכלים על הרי הגלעד. וגמליהם, נוסעים, נחות, עוצרי, ולות, הולכים להוריד מצרימה, כן, הם סוחרים. ויאמר יהודה אליך, מה בסכינה הרוג את אחינו וכיסינו אדמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. מתי הם מחליטים למכור אותו לישמעאלים? הישמעאלים רחוקים, הם באים מגלעד. הם כמה קילומטרים משם. אבל יש כבר החלטה, כשהישמעאלים יגיעו, אנחנו נמכור אותו. ונמכרו לישמעאלים, וידנו על תאיבו, כי אחינו בשרנו הוא, וישמעו אחיו. אז זאת אומרת שיש פה שלוש נקודות. יש המקום של הבור, שבו נמצא יוסף, המקום שבו האחים אוכלים, והמקום הרחוק שבו נמצאים הישמעאלים. מה קורה בינתיים? בזמן שמדיינים ביניהם, ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, כלומר, לא ישמעאלים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף. אז מי מכר את יוסף? המדיינים. מי תכנן למכור אותו? האחים. ויביאו את יוסף מצרימה. וישוב ראובן אל הבור. למה הוא שב אל הבור? כדי להכין את יוסף למכירה. כלומר, הוא חלק מהעצה. והנה, אין יוסף בבור. למה? הוא נחטף על ידי המדיינים. ויקרא את בגדיו, וישוב אל אחיו. ויאמר, הילד איננו. ואני ענה, אני בא. ואז, מה הם חושבים שקרה באמת? שחיה רעה אכלה אותו. זה מה שהם חושבים. וזה מה שהם מוכרים לאבא שלהם. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הכתונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים הזה לשלח, לקרוע בשלח, כדי שזה ייראה כמו כתונת שחיה נשכה בה. ויביאו אל אביהם, ויאמרו, זאת מצאנו, הקרנה הכתונת בן חי. לא. ככה קורא הרשב"ם את הפסוקים. זאת הקריאה של רשב"ם. עכשיו, אני מציע לקרוא לדברי הסבא של רשב"ם. רש"י. מה אומר רש"י? ויעברו אנשים מדיינים, זוהי שיירה אחרת, והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה. וימשכו, אז הפסוק אומר, וימשכו ויעלו את יוסף, נכון? מה רש"י אומר? וימשכו בני יעקב את יוסף מן הבור, וימכרוהו לישמעאלים, והישמעאלים למדיינים, והמדיינים מכרו אותו למצרים. ואז יוצא שלפי רש"י, האחים הם אלה שמכרו את יוסף. אגב, זה שרש"י צריך להגיד בני יעקב, זה בגלל שהוא יודע שאפשר לפרש כמו הרשב"ם, כמו נכדו. והוא רוצה להוציא אותנו משם, ואז יוצא שיש בעיה, מה עם ראובן? מה, ראובן לא היה בעצה? אז רש"י מספר לנו, ובמחירתו לא היה שם, שהגיע יומו ללך ולשמש את אביו. זאת אומרת, הוא נסע, הוא הלך באותו יום, 100 קילומטרים הלוך, 100 קילומטרים חזור, 200 קילומטר, בקו אוויר, ואז פתאום הוא אומר, וואי, הוא לא פה. חשבתי שהוא יישאר פה ואני אציל אותו. עכשיו נשאלת השאלה, וזאת שאלה אמיתית, מי מכר את יוסף? היה אפשר שהתורה תעשה לנו טובה, אם כדברי רש"י, אז הייתה מוסיפה את המילים בני יעקב. ואם כדברי רשב"ם, אז היה צריך להיות ברור. מה בעצם התכוונה התורה בסגנון המאומם הזה? שתיווצר המחלוקת בין רש"י לרשב"ם. זאת המטרה. אפשר לראות את זה, ואני טוען שזה עיקרון פרשני שחוזר בהרבה מקומות בתנ"ך. אם כבר אגב אנחנו מדברים על הרמב״ם, במורה נבוכים. בכל מקום שיש שאלה קרדינלית, שאם הרמב״ם היה מוסיף שתי מילים היינו מבינים, שם הרמב״ם שותק. אותו דבר יש גם בתורה. התורה נכתבה באופן שתיווצר המחלוקת. עכשיו צריך להבין, אני רוצה להבין, אני אשאל את רשי, למה התורה נתנה את האפשרות לחשוב כמו רשב"ם? היא נתנה את האפשרות לחשוב כמו רשב"ם, כדי להציל את האחים מאשמה גדולה. מהאשמה של מכירת אח, שזה דבר לא יפה, אז אי אפשר שזה יהיה כתוב במפורש. ואם אני אשאל את רשב"ם, מדוע התורה נתנה את האפשרות לחשוב כמו רשי? הוא יגיד, כי מגיע להם שיחשבו שהם מכרו, כי הם תכננו למכור. זאת אומרת שיש מקום לדבר הזה, מקום לדבר הזה. אותו דבר גם אפשר להגיד על הסיפור של דוד ובת שבע. לא כנס עכשיו לכל הסוגיה הרחבה, אבל דבר אחד ברור. מה שלא יהיה, הכתוב רצה בספר מלכים, שיכתב שדוד לקח אשת איש. גם למאן דאמר שהיא לא הייתה אשת איש. וגם שדוד רצח את אוריה, למרות שבגמרא משמע שהיה מגיע לו למות. זאת אומרת, הכתוב אומר על דוד, מגיע לך שיכתבו את זה בתנ"ך. אגב, המהר"ל מברג אומר את זה במפורש. שדוד רצה לקחת את בת שבע, גם אם יש את איש. אבל הקדוש ברוך הוא לא הסכים שזה יקרה. כתוב השם אמו, הוא לא רוצה שמלכות בית דוד תיבנה על יסוד חטא כזה. ואני רוצה להביא דוגמה נוספת. יש מחלוקת בתלמוד, האם הגאולה תלויה בזה שעם ישראל יחזור בתשובה או לא. רבי אליעזר אומר, כן, אם ישראל עושים תשובה נגלים, אם לא, לא נגלים. מה אומר רבי יהושע? בין כך ובין כך נגלים. עכשיו, מי צודק? בואו נסתכל בתורה, מה התורה אומרת. קראתי פרשת בחוקותיי, ומצאתי פסוק מעניין שאומר, והבאתי אותם בארץ אויביהם, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם הערל, והם ירצו את אבונם, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם, הארץ יזכור. עכשיו, זה כמו רבי אליעזר או כמו רבי יהושע? לכאורה, זה כמו רבי אליעזר. ייכנע לבבה מערל, אז אני אזכור. לא ייכנע לבבה מערל, אז לא. יש רק הבעיה אחת, יש מילה אחת לא ברורה בפסוק. המילה או. או, אז ייכנע לבבה מערל. רש"י מביא שני פירושים למילה או. פירוש ראשון, אם ייכנע לבבה מערל, אז אני אזכור את בריתי. זה כרבי אליעזר. רש"י מביא פירוש אחר, או פירושו אולי. אולי ייכנע לבבה מהערל, אולי לא. וזכרתי את בריתי יעקב בכל מקרה. כרבי יהושע. מה עשתה לנו התורה כאן? היא השתמשה במילה דו משמעית, כדי שתיווצר המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. עכשיו, למה זה כזה חשוב שתיווצר המחלוקת? כי גם על, אף על פי שהלכה כרבי יהושע, אנחנו יודעים מכמה מקורות שהגאולה איננה תלויה בתשובה. אבל יש מחאה מוסרית של רבי אליעזר. איך אפשר שמאורע כל כך משמעותי לא יהיה תלוי בהתנהגות שלנו? לכן אומר רבי, לכן התורה נתנה מקום, לפי רבי יהושע, למחאה של רבי אליעזר. מצד שני, אפשר להגיד בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא לא יכול להרשות לעצמו שמאורע כל כך חשוב שחותם את התוכנית ההיסטורית שלו, תהיה תלויה בהתנהגות של בני אדם. בני אדם הם הפכפכים, לפעמים צדיקים, לפעמים רשעים, אי אפשר שזה יהיה ככה. לכן אני טוען שיש פה עיקרון פרשני שחוזר על עצמו לאורך התנ"ך. וזה גם מסביר מדוע יש כל כך הרבה סתירות בתנ"ך. כמה זמן יש לי? 5 דקות. אני רוצה לספר לכם סיפור לגבי לימוד תנ"ך, שהיה לי לפני שנים רבות, במכון מאיר. היה תלמיד שהיה לומד איתי תנ"ך. וכל פעם שהוא היה בא, הוא היה אומר, תשמע, ראיתי שפה הפסוק הזה אומר ככה, פה הפסוק השני אומר הפוך. מבקרי המקרא אוהבים את זה. ואני ממש אהבתי את השאלות שלו. כל פעם הוא הביא עוד סתירה ועוד סתירה. יום אחד אני רואה שהוא כועס. אני אומר, למה אתה כועס? הוא אומר, כי אם זה סותר אז זה סימן ששני מחברים. ואז אמרתי, ואז הבנתי, שמה שאצלי, העמקה בכתוב, טקסט מורכב, עם מסר מורכב, אצלו זה ערעור האמונה שלו. עכשיו, אני זוכר דבר מאוד מעניין. אני טוען, לא, אני עושה דבר מעניין, והוא שב-13 מידות שהתורה נדרשת, חכמים כתבו את המידה ה-13. שני כתובים המחישים זה את זה. זה אחד מ-13 דרכים שהתורה, דרכים שהתורה נדרשת בהם, 13 מידות. עכשיו, דבר אחד, אני עושה לטעון. אם התורה הייתה כתובה ללא סתירות, מתחילתה ועד סופה, זאת הייתה ההוכחה שזה מעשה אנוש. כי כשאדם כותב ספר, הוא משתדל לא לסתור את עצמו. אבל, כיוון שעולמו של הקדוש ברוך הוא מלא בסתירות, אז מובן מאליו שהתורה תהיה מלאה בסתירות ובסגנונות שונים. הרי כל השיטה של ולהוזן על רבדים בתנ"ך ומחברים שונים וכו', התקבלה על ידי הרב דוקטור מרדכי ברויר, כדבר מקובל ביותר, שזה בעצמו המבנה של מחבר התורה במקרה הזה, לא האר רדקטור, אלא האר רבנו. בסדר, אז כך שעד רבה, ככל שיש יותר סתירות בתורה, אני יותר מבסוט. אני לומד מזה הרבה מאוד דברים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לגבי הפרשה של יוסף ואחיו, ולגבי הכותרת, מה שלא למדנו. ספר בראשית כתוב ב-12 פרשיות. 12 פרשיות. שתי הפרשיות הראשונות מדברות על תקופה של 2000 שנה. שש הבאות מדברות על תקופה של 250 שנה. זה לא פרופורציונלי. ארבע הפרשיות האחרונות מדברות על תקופה של 40 שנה. זה זום אין. כאילו התורה רוצה להגיד, יש רקע כללי, זה 2000, זה יותר מפורט ועוד יותר מפורט. וזה הסיום של הספר. כלומר, בעצם מה הספר בא ללמד אותך? שהסוגיה החשובה ביותר זו מלחמת האחים. זה הסוגיה. אגב, בגלל הסיום הזה, מובטח לנו שלא תהיה מלחמת אחים במדינת ישראל, למרות כל האיומים. בגלל שהצריבה שנעשתה בנפש הלאומית שלנו, ובמיוחד מאז ימי בית שני, היא כזאת עמוקה שהיא תעצור כל ניסיון כזה. אבל אני רוצה פה להוסיף שהיה יהודי אחד, הרב עדין שטיינזלץ, זכרונו לברכה, אמר דבר מאוד יפה על שלושת העקרונות של המהפכה הצרפתית, חירות, שוויון ואחווה. הוא אומר, חירות, ניסו בעולם המערבי, העולם החופשי. שוויון, ניסו בגוש הקומוניסטי. מה עם אחווה? עוד לא ניסו. אם עוד לא ניסו, זה סימן שזאת הסוגיה הקרדינלית ביותר של תולדות האנושות. ושהטיפול בשאלה הזאת מוטל על בני ישראל. במובן הזה, מעשה אבות מבראשית עד וישם בארון במצרים, הוא סימן לבנים של מהי העבודה שלנו היום. עכשיו, אין פלא, מעשה אבות סימן לבנים, כי כל אומה וכל תרבות זקוקה לאתוס מייסד. האתוס המייסד הזה נמצא בספר בראשית, לא בספר אחר. ואם תהיה, אם יהיה לנו, אולי אני אספר לכם סיפור, יש לי עוד דקה. עוד דקה, סיפור אחרון. סיפור שבא מהרדיו הישראלי. לפני כמה שנים, היה דמות פוליטית ידועה במדינת ישראל, בכנסת דיבר נגד דוד המלך. כן? לא כל דבר שדוד עשה מקובל עליי. כן? וזה עורר שערה בכנסת. ביזו את נעים, זמירות, ישראל, ואיך אפשר? טוב, בסדר. למחרת, מגיע לרדיו יעל דיין. והיא אומרת, תראו, אנשי הימין לקחו מהתנך את כל הממד הפשיסטי, לאומני, הדתיים, כל הצד הקלריקלי, הדוסי הזה. אז לנו, השמאלנים, תשאירו לנו את הממד האנושי של הדמויות של התנך. בסדר. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? אני חושב שיש פה הרבה מה ללמוד. שהתנך בנוי באופן כזה שתהיינה תגובות כמו של זה ושל זה ושל זאת. הכל אפשרי, הכל בסדר. והכל הוא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. תודה.